בגמרא הקודמת, אז הגמרא הגדירה מה זה שמן המור. רבי ירמיה ברמי אמר שמן זית שלא הביא שליש. צריך לדעת שבתנ"ך ובלשון הגמרא ובלשון הברכות השם של הפרי והאילן הוא הרבה פעמים אותו דבר. פורה פרי הגפן, גפן זה שם העץ, העץ ענבים, זה שם הענב. אתרוג זה שם עץ אתרוג, זה שם האתרוג עצמו. זית זה שם העץ, זה שם פרי. אז כשאנחנו קוראים את אפילו בנות שוח, שזה נראה שהם תאנים לבנות, שזה עץ תאנים לבנות, לאורך כל מסכת, לאורך כל סדר זרעים, זה מופיע בפאה, בדמי, בקיליים, בנות שוח, בשביעית, אבל זה גם הפרי. זאת אומרת, האילן נקרא בנות שוח, והפרי נקרא בנות שוח.
רק הדקל לא.
רק הדקל לא? צדיק התמר יפרח, זה גם הדקל. כך כתוב במדרש. שהדקל נקרא תמר גם כן. כך כתוב. אז אני לא יודע. אז זה, הגמרא אומרת את זה במפורש על ענבים. הגמרא שואל, כשאנחנו אומרים בורא פרי הגפן, אני אם אנחנו מדברים על פרי הפרי או פרי האילן. אבל אני אומר, זה יסוד. אנחנו אומרים, שמן, זית שלא הביא שליש, מה לא הביא שליש? הזית. מה זה הזית? נקודה אחת. נקודה שנייה. יש דברים, אנחנו דיברנו פעם, שזה נראה שחזל היה להם חלוקות. אנחנו יודעים שיש חצי. כן? חצות הלילה, חצות היום, פרס, פרס חצי כדי אכילת פרס. יש לנו חצי, מובן. עכשיו, יש לנו עוד הגדרה. וזה דיברנו פעם שבהדלקת נר חנוכה, אז כתוב מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. מה ההגדרה של שמאל? אז אני עושה חצי לפתח, ואז את הפתח הזה אני מחלק לעוד שני חצאים, ואז החצי השמאלי מהחצי הוא שמאל. כן? אתה רוצה לדעת מה זה שמאל? אז אתה עושה חצי, והחצי של החצי. ודיברנו שיש לזה המון השלכות. זאת אומרת, אם אני רוצה לדעת בקומך עד מתי זה הבוקר, אז אני עושה חצי ליום, והחצי של החצי עד 3 שעות זה הבוקר, הבקומך. וכן הלאה, הבאנו לזה כל מיני דוגמאות, אני כתבתי את זה, סיגנתי את זה, שישנו הרבה פעמים שאני רואה את ההגדרה בחזל, שהחצי של החצי הוא ההגדרה של הקצה. עכשיו יש עוד הגדרה בחזל, זה נקרא שליש. והמילה שליש גם כן מופיעה בכל מיני מציאויות, ששליש זה מאוד מעניין. אני אשאיר אתכם בנקודה לחשיבה, בסדר? ילד נהיה בר מצווה בגיל 13. 13 זה חצי של החצי של 52. מה מיוחד ב-52? נקודה לחשיבה. אבא צריך להפסיק לממן את הילד שלו בגיל 6. 6 זה שליש של ה-18. מה מיוחד ב-6? מה מיוחד ב-18? עכשיו, איפה אני אומר את החצי של החצי? כשאני מנסה לחפש קצה. כשאני רוצה להגדיר צעד, אני רוצה לומר בוקר, או בלשון הגמרא, בוקרו של בוקר. חזל אומרים, יש לי את החצות, יש לי את הצהריים, יש לי את שני צדדים של הצהריים, יש לי בוקרו של בוקר, אז תחלק. זה הגמרא בפסחים, אתה עכשיו שם, נכון? אתה מחלק, בוקרו של בוקר. אז אני, אז אם אני צריך לחלק את הבוקר לבוקרו של בוקר, בסדר? אז עכשיו פלג המנחה, שזה הסבר אחר, כן? עכשיו שאנחנו מבינים שיש חצי וחצי שחצי, אז אנחנו מבינים מה זה פלג המנחה. אבל בואו נשאיר את זה עכשיו. זה לא... עכשיו, שליש. אז שליש, אין לי הגדרה מחודדת מה זה שליש. כי שליש מופיע בהרבה מקומות. יש רש"י במסכת ראש השנה. אמרה במסכת ראש השנה... יפה. אז שליש גודלו. הגמרא במסכת ראש השנה, שהיא רוצה לדבר, הגמרא בעצם נכנסת להגדרות של תרומות ומעשרות, כי תוך כדי הדיון על תחילת השנה, אז הגמרא דנה באתרוג ובתבועה ובזיתים, וזיתים שלא הביאו שליש והביאו שליש, לדעת מתי חל עליהם חיוב תרומות ומעשרות. ורש"י שם בראש השנה, רש"י שם בראש השנה, אולי יהיה יותר פשוט, פשוט לא צריך מחר ראש השנה. יותר, בוא נוציא גמרא. אומר לנו שאומר שברגע שמשהו גדל שליש, זה נחשב כאילו הוא כבר גדל. ככה רש"י כותב. טוב, אני לא מצאת רש"י עכשיו, אבל זה פה. תבואה וזיתים בתר שליש. טוב, זה אמור להיות פה, זה פה באיזשהו מקום, ככה רש"י כותב. אז יש גמרא שירושלמי שאומר שברגע שזה מגיע לשליש, זה יכול לצמח, זה יכול, אפשר לזרוע את זה, ואז זה יכול להצמיח. אני לא מוצא את זה, אבל זה פה, באיזשהו מקום. אמור להיות פה, אני לא מוצא את זה. לא יודע, זה פה. כשהבנתי את זה, מצאתי את זה, עכשיו אני לא מוצא. לא יודע. אוקיי, הנה. אם שיביאו שליש, זה לא פה. אוקיי, זה פה באיזשהו מקום. אז למעשה, ככה רש"י אומר, ברגע שזה מגיע לשליש, אז זה נחשב כאילו זה הגיע לגידול שלו. זאת אומרת, אנחנו מחשיבים את השליש כהגיע לצמיחה. הייתי רוצה לקרוא לכם את הראשון שרח.
זה תלם וארבע.
מה?
תלם וארבע.
אני לא חושב.
קציר של השביעית, גם תבואה שהביאה שליש בשביעית, אתה נוהג בה לנהג שביעית בשמינית.
לא, זה לא הלשון שרח. שנייה, אני אמצא את זה. זה כתוב ברש"י, אבל זה לא הלשון שאני מחפש.
סליחה.
זה נכון שרש"י אומר את זה. לא מצא את זה. נתחיל לכם את הראשון של רש"י. שנייה. רש"י אומר. אוקיי. זה מתחיל עם משנה שאומרת שהכניסו שליש, ברגע שהזיתים הגיעו לשליש, המשנה בשביעית אומרת, זה נחשב שהם הגיעו למספיק גדילה, שאתה יכול לקטוש אותם, זה לא נחשב שאתה קוטש אותם לפני שהם הגיעו לגדר פרי. המשנה בתרומות אומרת, שברגע שבן אדם שבשוגג זרה תרומה, שזה אסור, אבל זה הגיע לשליש, זה נחשב שזה כבר נחשב זרועה. התוספתא אומרת שכשתבועה, איך אתה יודע אם הביא השליש או לא הביא השליש, אז הגמרא אומרת, התוספתא אומרת, וזה מצוטט בירושלמי, אם אתה זורע אותה והיא תצמח, היא יכולה להוציא, אז אתה יודע שהיא הביאה שליש. ואם היא לא מצליחה לצמוח, אז היא לא הביאה שליש. אני לא נכנס לכל הסוגיות שמדברות על שליש, 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 שליש מקרא, שליש משנה, שליש תלמוד, או מאכל בן דרוסאי, שליש בישולו. עוד רגע נגיע לזה, לזה כן ניכנס עוד רגע. הנה הרשי, שליש הלילה, שמות הראשונה. אז מתי יכול לקרוא קריאת שמה? עד שליש הלילה.
בעצם מחלוקת בין אם יש שלושה,
משמעות
ארבע
משמעות. יפה. ומאכל בן דרוסאי, רשי אומר זה שליש הלילה. הגמרא בשבת קובעת שהגודש מחזיק שליש מעל הזה. איגלה טילטה, ברוב המקומות רשי מפרש בצורה אחת. ובעירובין רשי אומר שאיגלה טילטה זה עגל שגדל שליש. שאז יש לו את עיקר הטעם, אם שוחטים אותו כשהוא צעיר, כשהוא הגיע רק לשליש גדילתו, אז עדיין כל הטעם ספוג בו, זה עגלה טילטה רשי בעירובין, בשאר המקומות לא, רשי בי"ב עמוד ב', כן, לא יודע למה לא מצאתי את זה, אומר לנו ככה, שרשי דיבור המתחיל מינה הנימילי, אז רשי אומר לנו, מינה הנימילי, אז רשי אומר, שברגע שזה דף י"ב עמוד ב', התבואה והזיתים קאי, ומינלן דבטר שליש אזלי, איך אנחנו יודעים שהולכים אחרי שליש, אז רש"י אומר, זה לא הרש"י שרציתי, בסדר. שראה שייכך, אני לא מצא את זה. שבת שליש שלהן, סליחה, זה ביודל דמדל. יודל דמדל, רשי דיבור המתחיל בהוספחה מגורנך, אז רשי אומר שהבאת שליש שלהן היא גדילתן, שמותה שעה ראויה להיקצר בדוחק. זאת אומרת, ראינו את התוספתא שאומרת ששליש זה הגדר גדילה שאתה יכול לזרוע. עכשיו רשי אומר לנו מה שהיה בבבא בתרא, שברגע שזה גדל שליש, זה עיקר גדל, זה נחשב גדילתן, כי מאותה שעה היא ראויה לקצר בדוחק. עכשיו.
גם עושים זה עם הפלד, לא?
יפה. שליש ראשון, שליש שני, שליש שלישי, כן. ואם נתחיל לחשוב על זה, אז יש לזה הרבה הגדרות. אנחנו חוגגים את חנוכת העולם בסוף השליש הראשון של השנה, תשרי חשוון כסלו. אתה מסיים את חנוכת כל החגים של עם ישראל, למור ראש חודש או תאו בחודש, אלא אם כן יש לך מניין של קבלת התורה, חוץ מכשאתה חוגג את חנוכת העולם, כמו שהגמרא בעבודה זרה מביאה, שהיה חגיגה שאדם הראשון יסד, שהיה בסוף חודש כסלו, כשהחמה משתנה, איפה יש לך חג שהולך מחפי עד החודש הבא, בסדר, זה מהלך אחר, צריך לדבר עליו. מה העניין של חנוכה? חנוכת המזבח, שפעם דיברנו על זה, שהשמונה ימי המילואים הם כנגד הבריאה, ההכנה היא כנגד הבריאה, ואז אתה מגיע ביום השמיני, שבעה ימים, תדע שעיקר הבריאה היה לקראת חנוכת המזבח. זאת אומרת, העולם הזה נברא כדי להיות משכן לשכינה. אז אתה, כשאתה חוגג חנוכת המזבח, אתה חוגג בשביל זה העולם נברא. בשליש, הגעת לשליש השנה. זאת אומרת, אתה מסיים את השליש, אז אתה חוגג, הגענו לעניינו של העולם, חנוכת המזבח, חנוכת המשכן. אז יש הרבה השלכות לשליש הזה. אז רש"י אומר לנו פה שזה נחשב גדילתו, שהוא הגיע לאיזשהו זה קיים, כשזה מגיע לשליש. לפני שליש, זה לא נחשב שזה קיים. יש לזה עוד השלכות, עוד דוגמאות לשליש. עוד דוגמאות לשליש. לעולם ישלש אדם שנותיו, לעולם ישלש אדם ממונו, לעולם ישלש אדם תלמודו. על שלושה דברים העולם עומד, ו...
בפעם משנת אלה יש שלושה אמירות.
יפה. טוב. אז... זה סוג שילוש אחר, אבל אני דן בדבר שהוא שלם, אתה מגיע לשליש ממנו. זאת אומרת, אז הגדר של שליש, אנחנו רואים שהוא איזושהי שלמות של התחלה. זאת אומרת שיש לי כבר שם דבר, מבחינת טוב, אז תבואה שלא הביאה שליש. אז זה זיתים שלא הביאו שליש. זה השמן הזה, שמן זית שלא הביא שליש. כן. אז אנחנו נעבור סוגיה הבאה, בסדר? הדיוט תופר כדרכו. מה זה הדיוט? אנחנו יודעים שיש כהן גדול, יש כהן הדיוט. אנחנו יודעים, טוב. אז הדיוט זה מישהו שהוא לא אומן, כן? אז אנחנו מבינים שהמילה הדיוט זה ביחס למשהו יותר גדול. אין לי הגדרה טובה למילה הדיוט. אני לא יודע מה זה. כן? מי שפטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט. מה זה הדיוט? מה זה? זה אני לא יודע עדיין. הדיוט תופר כדרכו. והאומן מחליף. אז מה הוא תופר כדרכו? לא כתוב לנו. הדיוט תופר כדרכו, אנחנו אומרים לדעת על מה מדובר, מה הוא תופר כדרכו. מה זה כדרכו? איך אתם מבינים את המילה כדרכו?
הדיוט?
דרך שלו.
שינוי מסוים.
כן.
שינוי מסוים.
הוא אמר משהו אחר מכן. מה אתה אומר שונה מהם?
מה הם אמרו?
אז בוא תסביר מה זה כדרכו. זאת אומרת, השאלה היא, האם אנחנו מדגישים את הוו שבכדרכו? זאת אומרת, האם המשנה באה להדגיש כרגיל או לא? כרגיל שלא. זאת אומרת, הרגיל של האדיוט זה מה שבסדר. זה לא כי זה רגיל, זה כי הרגיל שלא הוא מעשה אדיוט. זאת אומרת, הוו, כדרכו, הוא יכול להמשיך.
מה זה לא? כרגיל בלי שלא?
היה יכול להכריר אותו, אבל הדיוט תופר. מה נצריך את המילה כדרכו? מה הפסדת אם לא היה כתוב?
מה זה כרגיל?
אני שואל, מה זה בלי כדרכו? מה היה קורה אם היה כתוב הדיוט תופר? מה היה חסר לי בהבנת המשנה? מה הוסיפה המילה כדרכו שלא ידעתי קודם? הרי היא הגדירה לי שזה הדיוט. אז אני מבין שכשהוא תופר, הוא הדיוט שתופר. מה הוסיפה המשנה כשהוא הוסיף את המילה כדרכו?
אם המשנה היה אומר כדרך, כרגיל,
אני מציע שהמשנה לא תאמר כלום, שרק תאמר, הדיוט תופר. אז אני מבין, מה זה תופר? כן? כן. אני יודע, הוא הדיוט, אני יודע איך הוא תופר. כשהמשנה מוסיפה לי את כדרכו, אז היא מדגישה משהו בצורת התפירה של הדיוט. והאומן, אני לא יודע מה פירוש המילה הזו. אני יודע שאומן זה שורה, אבל אני לא יודע יותר מזה. איפה אנחנו יודעים שאומן זה שורה? המשנה בפאה של בית נמר היו מלקטין על החבל ונותנים פאה מכל אומן ואומן. אומרים שם שאומן זה שורה, ומשהו ישר זה נקרא אומן, אז אני לא יודע מה פירוש המילה אומן. אז כן, כולנו מבינים שאומן זה מישהו שיש לו איזושהי כישרון מיוחד. יופי, מה פירוש המילה אומן? זאת אומרת, זה יהיה לנו מאוד חשוב בהגדרה מעשה אומן. אנחנו ראינו כבר כשהתחלנו את הסוגיה על נהר ברניץ שקודחים אותו לצורך רבים, שם היינו קצת דיון באומן. ראינו בשיטת הרמב"ן באיסורי מלאכה בחול המועד שאולי מעשה אומן נופל תחת ההגדרה של איסור דאורייתא. וראינו בגרא בתחילת הלכות איסור חול המועד שמעשה אומן זה משהו מיוחד בדיני חול המועד. למה מה רע לי במעשה אומן? מה הגדרה פה באומן? זאת אומרת, מה היה רע שזה יכול להיות איסור דאורייתא? מה היא נפקא מינה אם הוא עושה את זה בכישרון או לא בכישרון? מה האיסור פה? אני אסביר לכם. אחת השאלות שעולות פה הרבה זה חול המועד, אני מתכנת מחשבים. מותר לי או אסור לי? זה מעשה אומן או לא מעשה אומן? אני עוסק בבורסה. זה מעשה אומן או לא מעשה אומן? אני רק כותב קנייה, מכירה. קנייה, מכירה. כל ילד יכול לעשות זה. מה האומנות בזה? לדעת מתי לקנות, מתי למכור. רגע, מה הגדרה של מעשה אומן? האומנות במה? זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, קודם כל, מה זה אומן? אם זה משהו שכולם יודעים לעשות, זה עדיין אומנות? כולם יודעים לכתוב היום. נכון? מי שלא יודע, הוא היוצא דופן. זה לכתוב, זה עדיין מעשה אומן? למה? מה האומנות בזה? זאת אומרת, אז אנחנו צריכים להגדיר מה זה מעשה אומן. ואחרי שנגדיר את זה, אנחנו צריכים להגדיר למה זה אסור. מה רע במעשה אומן? למה בכל המועד יש לי עניין לא לעשות מעשה אומן? שנגענו בסוגיה הזו כבר, בתחילת המסכת, נגענו בזה מכמה זוויות, שוב, גם בגרא וגם בראש, ברעבד ובנימוקי יוסף, ביחס למה אני מרוויח בשינוי, שאומן עושה בשינוי, שנגיע לזה גם הפעם.
והדיות יכול לעשות מעשה אומן? כאילו, אפשר יכול לעשות את זה?
נכון, שאלה טובה, נכון. כי לפי...
הדיות יכול לעשות מעשה אומן.
הגמרא שלנו נותן דוגמאות שהדיוט לא יכול. אבל הגמרא שאנחנו ראינו קודם, כשהם היו חופרים בור ותחים אותו כדי שהמים לא יברחו להם, וזה היה נחשב מעשה אומן, היה נראה לנו בסוגיה שהדיוט יכול לעשות את זה. זאת אומרת, זה לא דורש אומנות מיוחדת. יש את הצורה שאומן עושה את זה. אולי הדיוט גם יכול לעשות. זאת אומרת, אנחנו היום יודעים לעשות הרבה דברים בבתים שלנו. להחליף גלגל, זה מעשה אומן? להחליף פנצ'ר. מה אם להכניס את ה... את הזה שהאוויר לא יברח, איך קוראים זה? הפתילה. זה מעשה אומן?
אולי זה חלק מההגדרה של מה זה הדיוט. ברגע שאני לא צריך לעבוד במקצוע הזו, ברגע שהעבודה שלי הוא מספיק דומה למקצוען, אז אני כבר יוצא מהגדרה של הדיוט.
אוקיי, אנחנו נראה. את האומן מחליב. לא יודע מה זה פירוש המילה מחליב. דיברנו על זה? לא דיברנו על זה. החוקרים אומרים דבר שנראה לי הוא פשוט שקר, שהקלירי היה הראשון שלקח מילים שהם שם עצם והפך אותם לשם פועל. ואני חושב שכבר בתנך אתה רואה דברים ש...
מי עשה את זה?
רבי אליעזר הקלירי. מטענים שהוא בשירים שלו היה הראשון שלקח דברים שהם שם עצם והפך אותם לשם פועל כחלק מהשירה שלו. אז... ואני חושב שאנחנו רואים את זה כבר בתנך. יש לך בישעיהו מילים שישעיהו לוקח דברים שהם שם עצם והופך אותם לפועל, ואנחנו גם רואים את זה בשס. מחליב, כן, עושה את זה כלב, מחליב, הופך את זה כמו כלב לפי אחד הפירושים. אז הוא לקח, התנה לקח שם עצם והפך אותו לפועל. הנה, זה דוגמה לזה. אז הוא מסרגין את המיטות. רבי יוסי אומר ממתחין, יש פה גרסות במשנה. אנחנו נעבור עכשיו לגמרא. אז המשנה השאיר אותנו עם שאלה, מי זה ההדיוט? למה הוא תופר? מה זה כדרכו? מה מגדיר אומן ומה רע במעשה אומן? ולמה המשנה צריכה לומר לי איך האומן יעשה שינוי? המשנה יכלה לומר והאומן ישנה. נכון? לא. כשהמשנה דיברה איתי על איך לבנות קיר, מקרין את הפרצות במועד. המשנה אמרה לי איך לעשות את השינוי. תשים לבינה לגבי לבינה, אל תשים תתבנים. למה? למה המשנה נכנסת איתי לפרטים? תאמרו לי לשנות. במעשה שבת אומרים לי בדיוק איזה שינוי לעשות. משאירים את זה לי. יש לי לעשות מנחה בדרך אגב, יש לי לעשות את זה... אז אל שירו לי, נכון? אז אנחנו שמים לב כבר כמה, זה לא הפעם הראשונה, שהמשנה מגדירה לנו את השינוי. עכשיו נעבור לגמרא. ההדיוט תופר כדרכו. היחידה מהדיוט. אמרי דבי רבי ינאי, אמרו בבית מדרש רבי ינאי, רבי ינאי הוא המורה קדום שהוא היה רבו של רבי יוחנן. אז אמרו בבית מדרש שלו, כל ריבוי שאינו יכול, לא יודע מה פירוש המילים האלה, להוציא מלוא מחט בבת אחת. מסביר רש"י המפרש, שאינו יכול ללקוט נימי התפירה של חלוק כדי לתפור, יש פה הגה, אוקיי, הם אומרים שזה שני פירושים. פירוש ראשון, הם אומרים, הפירוש הראשון מופיע ברבנו גרשום מאור הגולה, שזה הפירוש שכתוב פה. כל שאינו יכול לקוט נימי התפילה שחלוק כדי לתפור הקריאה שקוראים שרצין. ואז פירוש שני שמופיע ברש"י, זה כשהאומן תופר, תוכף תחיבות הרבה כמלוא אורך המחט, ואחר כך מושכה מן הבגד ונמצאו תפירות הרבה במשיכה אחת, והיודע לעשות כן, אומנו. שאלנו, הרידה מידיעות, ענינו, כשהוא לא יודע לעשות אומן, מה זה אומנות? כן? שני פירושים
ברש"י. אני
שיודע אותי פה אומן. ככה רש"י אומר. אז זה מאוד מוזר. אני לא יודע לעשות כלום חוץ מזה, אבל אני אומן. אבל אולי אני לא יודע לקשור קשר, אולי אני לא יודע לשים את החוט על המחט. אתה יודע לתפור את זה, אתה אומן. צריך ביור. זאת אומרת, זה מאוד מאוד קשה, מה הסוגיה פה אומרת לי. זאת אומרת, זה עיקר האומנות של התופר. רבי יוסי בר חנינה אמר, אז כל שאינו יכול לכוון עם מרה בחפת חלוקו. אז אנחנו דיברנו כבר על היסוד שהכרם יהושע כותב, שברגע שאנחנו רואים שתי שיטות, אנחנו צריכים לשאול, האם השיטה השנייה יכולה לקבל את הראשונה? האם הראשונה יכולה לקבל את השנייה? האם הם בהכרח חלוקים, או שיכול להיות ששניהם מסכימים? עד שלא ראיתי את הראשונים בסוגיה, היה פשוט לי שאין פה מחלוקת. אני קראתי את הסוגיה בעצמי, אמרתי, אוקיי, יש הגדרה אחת, יש הגדרה שנייה. אמרתי, אני לא מבין באומנות התפירה, חיכיתי לראות אם הגמרא תגלה לי, האם אחד יותר מחמיר מהשני. כשכל אחד נתן הגדרה, אז האם סתם תנא בתרא לתפוי יעתי, האם אני יוצא מתוך נקודת הנחה שרבי יוסי בר חנינא בא להחמיר על מה שאמרי דבי רבי ינאי? הוא בא לומר, לא, אפילו אם הוא יודע פחות מזה. אפילו אם הוא רק יודע לכוון אמרה בכפת חלוקו, הוא כבר לא הדיוט. אז אנחנו חוזרים לרש"י, כל שאינו יכול לכוון אמרה בכפת חלוקו, שאינו יודע לדחוב אותו בגד אב שעושים ממנו אמרה בכפת חלוקו, אלא שבמקום אחד מקצרו ובמקום אחד מרחיבו. אז אנחנו רוצים להגדיר מה זה הדיוט, והגמרא בעצם אומרת לי, הדיוט זה לא אומן. הדיוט אין לו שם עצם, הוא לא זה. כשאנחנו גדלנו, אז אבא שלי תמיד היה אומר לנו, אני לא מתנגד. כי אדם שכל הזהות שלו זה אני לא החסיד, אז אין לו זהות עצמית. אם האדם רק עסוק בלומר, אני לא הוא, אז הוא אף אחד. אין אדם צריך לא הגדרה מי הוא כן, לא מי הוא לא. אנחנו אומרים פה שהדיוט אין לו זהות. הדיוט הוא לא אומן. אתה רוצה לדעת מה זה הדיוט? הוא לא אומן. איך הוא לא אומן? לפי דבר רבי ינאי ככה, לפי רבי יוסי בר חנינא ככה. אנחנו לא כל כך מבינים פה את המציאות שהם מדברים עליה, אבל בסדר, אנחנו מבינים קצת. האומן מחליב, אז שוב, יש פה שאלה יסודית בתנא קמא, אתם ראיתם בראשונים שתי שיטות בזה, האם שתי השיטות פה חלוקות או אחד משלים את השני? עוד לא ראיתם, אוקיי, אז נשאיר את זה תלוי בינתיים. אני, בוא נאמר שוב, המבט הגס, כשאני למדתי את סוגיה פעם ראשונה, הנקודת מוצא שלי הייתה שאין פה מחלוקת. בוא נשאל עוד שאלה. זה שתי שיטות בדין דאורייתא או בדין דרבנן? ההגדרה מה זה הדיוט?
ההגדרה או התוצאות?
נשאל אותך עכשיו בלי לפתוח ראשונים, בלי לפתוח שכנוך, מה לך? מה זה הדיוט? אני בא אליך, כבוד הרב ברט, תאמר לי בבקשה, אני רוצה לתפור בכל המועד, מותר לי או אסור לי?
מעשה הדיוט מותר.
מה זה מעשה הדיוט?
לא אומן.
מה זה לא אומן?
הדיוט?
אוקיי, אז אני שואל שאלה, רגע, איך אנחנו נפסוק? ראיתם את הראש? עוד לא ראיתם את הראש. הראש אומר, תחמיר כמו שתי השיטות. יש לך שתי שיטות, יש לך מחלוקת, תחמיר כמו שניים. סליחה, כבוד הרב, למה אני מחמיר כמו שתי שיטות? אין לי עיסוק פה באיסור דרבנן? למה אני מחמיר שתי השיטות? סליחה. הראש אומר, אם אתה יודע אחד מהשניים, אתה אומן. למה? סליחה. זה עיסוק באיסור דאורייתא או דרבנן? אז אתם יכולים לתת לי תשובה פשוטה. כן, לפי הראש, חול המועד, איסור דאורייתא. תוכיחו. זה ההוכחה. בסדר. אז אנחנו נשאיר את זה תלוי. סימן שאלה, האם זה מוכיח לי שהראש סובר שזה איסור דאורייתא? מדוע הראש אומר לי פה, תחמיר את שתי השיטות? נתקדם הלאה. זו שאלה שהיא בעצם קשורה לעוד כמה שאלות. האם בכל ספק דרבנן אני יכול לומר לכולה? ואנחנו נראה שלא. אנחנו נראה שזה לא כל כך פשוט מה שאנחנו נספק רבנן לכולה.
מה שאלה ומה שראש חזר הזה, שהעניין של חול המועד, שזה דאורייתא, שמגיד לנו שהרבנים יגיעו...
אז אמרנו את זה ברמב"ן, אמרנו את זה ברשב"א, לא אמרנו את זה בראש. בסדר? צריך להגדיר. אמרנו שיש רמב"ן כזה, ושאלנו תלוי את השאלה מה מחבר ורמה פסקו, ואמרנו שלאורך הדרך ננסה לבחון בספקות כמו מי הם הלכו, אבל פה לא ברור לי שיש לי ספק, יש לי שתי שיטות בגמרא. אז הראש אומר, זה שתי שיטות חלוקות, אין הכרעה בגמרא, תחמיר כמו שניהם. אני שואל למה? אני שואל למה? טוב, נתקדם. האומן מחליב, מהי מחליב? מסביר תוספות בתחילת פעמי מדליקין, שכשהגמרא שואלת את זה, זה אומר לא היה לגמרא פשט בכלל. רבי יוחנן אמר, מפסיע. רבא בר שמואל אמר, שיני קל ביתה. מה זה מפסיע? רש"י אומר, אינו תופר ביושר. אני לא יודע מה הרש"י הקודם בא להוסיף לי, האומן החיית. מה רש"י בא להוסיף לי? זאת אומרת, למה המשנה לא נקטה במילה חיית, ומה רש"י כן בא לומר חיית? שאינו תופר, הרש"ש פה מוסיף את המילה כדרכו, אלא מפזר את התפירה, ולאח עיקר עם מחליב, שתומין תחובי המחת לשיני הכלב. רחוקות זו מזו כשיני הכלב. אז התשובה הראשונה, זה מפסיע, תכניס פה, תדלג, תכניס שם, המרחק זה המחליב. רבא בר שמואל אמר שיני קל ביתה, שהכוונה היא פעם למעלה, פעם למטה, כן? כי, וזה מה שהרשש כנראה לא רצה שברשי הראשון יהיה את המילה ביושר, כי זה הרשי השני בקל ביתה. זאת אומרת, הרשי הראשון מדגיש את המרחק בין התפירות, הרש"י השני מדגיש עליות וירידות. אז יש לי שתי שיטות, ושוב הראש אומר לי, תחמיר, אם אתה אומן, שתי שיטות, תחמיר. ואנחנו נצטרך שעוד שאלה, למה? אבל יסוד הסוגיה חסר לנו. זאת אומרת, על איזה מציאות מדובר פה, כשהדיו צריך לתפור. אז אומר לנו תוספות, אולי מישהו יביא תוספות ראש.
יש לנו את זה גם פה, מה הגמרא?
מה? יש את זה מאחורי הגמרא, אוקיי, טוב. יש פה ספר כזה.
זה לא התוספות שלי.
אוקיי. אומר לנו התוספות ראש ככה, התוספות ראש הראשון, הדיוט תופר כדרכו, למרות שבדיני שבת הדיוט חייב כמו אומן, במועד תירו מלכת הדיוט לצורך המועד דווקא. אז קודם כל תוספות ראש מגדיר לי, מצד דיני שבת זה צריך להיות אותו דבר. אנחנו שאלנו בסוגיה הראשונה שהגמרא השוותה בין איסור חול המועד לאיסור שמיטה. אתם זוכרים שהגמרא שאלה על תחילת המסכת, הגמרא שאלה המנקש והמשקה מים לזרעים משום מים מטרינן בי. אז אנחנו הבנו שזה גדר בהלכות שבת, המנקש זרעים והמשקה מים לזרעים ומשקה, איך אני מטרה אותו בשבת? אז הגמרא אמרה מחלוקת שתי שיטות, האם זה נחשב זורע, האם זה נחשב חורש, אנחנו נוקטים כמו שניהם, והבנו משם שיש הקבלה בין שבת לשמיטה, וחלק מהראשונים לקחו את השלב הבא, כמו שאתם דייקתם בתוספות בסוגיה הקודמת, שזה גם גדר בהלכות חול המועד. כשאני רוצה להבין איזה פעולות אסורות לי בחול המועד, הנקודת מוצא שלי זה שבת. אחר כך יש לי את ההיתרים של חז"ל. אומר לי, וזה מה שדיברנו אז, שברוב התורה אני מתחיל עם יסוד הכל מותר. אתה רוצה לאסור, תוכיח לי שהתורה אסרה לי. אבל בהלכות חול המועד ראינו שזה לא ככה. שדייקנו בראשונים, הלשון של הגמרא וחגיגה, שחז"ל התירו ואסרו. אמרנו שזה מאוד מתאים לשיטת הרמב"ן, שחז"ל צריכים גם להתיר וגם לאסור. כי התורה קוראת לחול המועד שבת. אז אמרנו, בחול המועד אין לי את היסוד הזה, הכל מותר עד שתוכיח לי שהוא אסור. בחול המועד אני מתחיל מאיזשהו ערבוב. התורה קרא לזה שבת, אולי זה אסור כמו שבת. אני צריך חז"ל שיתירו ושיאסרו. אני צריך את שני ההגדרות מחז"ל. אתם זוכרים? דיברנו על זה, אנחנו חוזרים שנה עכשיו. תוספות ראש אומר לי, פה הם התירו מלאכת הדיוט לצורך המועד. שני הגדרות פה. אז תוספות ראש כבר הגדיר לי מה מותר פה, צורך המועד. יש פה רמה מאוד, הרמה היה ענב גדול מאוד, רואים את זה בתשובות שלו. אז הרמה מאיר על בית יוסף, הוא לא רוצה להתווכח איתו. אז הרמה אומר לשון כזו, פשוט מתוק. אומר הרמה, כדי שלא להשוותו טועה. אני לא רוצה שמה שהבית יוסף יאמר יהיה טעות, אז צריך לומר דמיירי שהבית יוסף מדבר על מציאות ש... נקודה, פשוט איך הרמה מדבר על הבית יוסף, אני לא רוצה שיהיה טועה. צריך לומר שהוא יתכוון ככה. זה... כן. חזרה לענייננו. הוא דן, הרמה בא להוסיף בבית יוסף שמדובר ששכרו מותר. כן? שיכול להיות שאין לו מה לאכול בחול המועד. איך מותר לאומן לעשות את המעשים האלה בחול המועד? אומר הרמה, צריך לומר שהבית יוסף גם מתכוון, הוא לא טרח להסביר לך את זה. הוא מתכוון בנסיבות שמותר לאומן לעבוד בחול המועד, להרוויח כסף. לדוגמה, הוא לא אומר את זה, אבל הכוונה שלו, אומן שאין לו מה לאכול, אין לו אוכל בשביל המשפחה בחול המועד. חזרה לענייננו. אז ההיתר של הדיוט לתפור כדרכו בחול המועד, אומר לנו הראש, הנקודת מוצא שלי שתפירה על ידי ידיעות היא צריכה להיות אסורה, אבל במועד התירו. למה? לצורך המועד. נקודה ראשונה. אז אנחנו עסוקים במשנה שלנו, מה שלא כתוב במשנה במפורש. זאת אומרת, המשנה לא עסוקה בהגדרה של מה מותר ואסור במלאכות חול המועד, אלא זה צורך המועד. עכשיו בוא שנייה נשאל את עצמנו, איך זה קשור לרשע של המשנה? הרי זה במבנה של משנה שלמה. מה היה הדין של הרישה של המשנה? איזה דין למדנו שבוע שעבר? עושה אישה תכשיטיה במועד. זאת אומרת, והגמרא הגדירה לי שזה צורך האישה לעשות תכשיטים במועד. זה הצורך שלה לשמוח. אז המשנה ממשיכה בהגדרות, אומר לנו התוספות ראש, של צורך המועד. דיברתי איתך על צורך אחד, קלאסי, קבוע, אישה צריכה לתקן את עצמה. צריכה לשים תכשיטים חיצוניים, תכשיטים פנימיים, לשים סיד, צורך שלה במועד. עכשיו נתקדם לדין הבא שהוא גם צורך המועד. הבן אדם שצריך לתקן בגד. עכשיו, מה שלא כתוב פה, זה אם הבגד הזה היה קרוע לפני חול המועד? צריך לומר שלא. זאת אומרת, אם זה היה קרוע לפני, אז יש לי עוד בעיה, הוא מכוון מלאכתו במועד. צריך לומר שהוא התחיל לרוץ לבית כנסת, נקרא לו הנעל. הוא התחיל לרקוד בשמחת בית שבע, נקרא לו המכנס. עכשיו הוא צריך לתקן את זה. אז יש לו צורך שנולד במועד. אמרי דבר רבי ינא... לכאורה לא, כי אין פה צער. המחלוקת שלהם הוא בצער ושמחה לאחר זמן. ופה אין ניצח.
אז שהחכמים ידעו על זה שאתה תצטרך להשתמש בבגד.
ודאי, ודאי, ודאי. אומר התוספות ראש ולא הפסיקה הלכתה כמען. הלכך המכיר בעצמו שהוא יודע באחד מאלו, לא יתפור במועד. זה מה שהראש כותב. אין פה פסק הלכה, אז אם אתה יודע אחד מהם, אז אתה צריך לחשוש שאתה אומן ואסור. אנחנו רואים פה קודם כל שהראש הבין שזה לא דוגמה. ובאמת חסר פה מילה אחת. זאת אומרת, אני הדגשתי את הכל. למה כתוב כל שאינו יכול? שאלתי שתי שאלות. מה זה הכל ומה זה אינו יכול? זאת אומרת, ההלכה בעצם אומרת לך, ברגע שאתה יכול, אתה אומן. אל תאמר עכשיו אני לא אעשה ככה. אתה יודע לעשות את זה, אתה אומן. מה זה הכל? אז אני מבין שהכל הוא במקום לומר כגון. זאת אומרת, אם היה כתוב כגון, אז זה בא לומר לי, יש עוד מעשים שאומן יכול לעשות, שהם גם יכריחו אותך תחת הכותרת אומן. אבל הם לא אומרים לי את זה. הייתם שואלים אותי, אני הייתי אומר כגון, זה דוגמה. יש עוד דברים שאומן יודע לעשות שאני לא יודע. לא, זה לא מה שכתוב פה. כתוב פה, אלה הבוחן, רק אלה. ככה אנחנו רואים בראש. שהראש מבין שזה ההגדרה. אתה אולי יודע לעשות דברים אחרים? זה לא מגדיר אותך כאומן בתפירה. זה מאוד מאוד קשה ההגדרה הזו. כי מה נאמר בימינו? אני יודע לעבוד עם מכונת תפירה, לא יודע לעשות את מה שחזל אמרו. ההיגיון אומר שאני אומן. נכון, אתה לא אומן חיית של חזל. זאת אומרת, בהלכות חול המועד, אנחנו נראה עוד מעט את הסוגיה שהגמרא אומרת שהלכות חול המועד עקרות זו מזו. מאוד מאוד קשה בהלכות חול המועד להכריח מהלכה אחת להלכה אחרת. זה מאוד מכביד עלינו בימינו. זאת אומרת, כל הלכה חזל עשו את הגזרות שלה. וממילא אנחנו כנראה נכנסים לגדר שהתופר של ימינו הוא לא החיית של חזל. הוא נופל תחת גדר אחר. הוא נופל תחת ההגדרות של אומן כללי מעשה אומנות. אבל לא תחת המעשה אומן של חז"ל. זאת אומרת, אני בא לומר צד שהוא גם לכולה וגם לחומרה. מצד אחד, האומן של ימינו לא יודע לעשות את מה שכתוב פה. תשאלו חיית, אתה יודע לעשות את זה? לא יודע. לא יודע. תשאל חיית, אתה יודע לקחת מחט ולתפור אמרה ישר. רוב החייתים לא יודעים. אני יודע לעבוד עם מכונת תפירה, מה אתה רוצה ממני? לא, מה אני צריך לעבוד עם יד? אני לא יודע לכוון את זה עם הידיים שלי. אז אתה לא אומן? מישהו יכול לומר עכשיו שהוא לא אומן? התשובה היא, הוא לא אומן של חיית של ימי הגמרה. הוא לא נופל תחת הכותרות של הגמרה. אין לו את הגזרה הזו. אלא מה? יש לו גזרה אחרת של מעשה אומן קלאסי. הוא נופל תחת כותרת של מעשה אומן באופן כללי. הוא לא נופל תחת הגזרה הספציפית הזו. אם הוא היה נופל תחת הגזרה הזו, אז אני צריך לומר לו, בגדרים של הגזרה הזו, תחליב, תעשה דברים אחרים. אתה צריך לעבוד לפי הקריטריון שחזל. ברגע שהוא לא נופל תחת ההגדרה הזו, אז הוא נופל תחת כותרת הרבה יותר רחבה. זה, אנחנו נצטרך לבחון את זה בהלכה, אבל לשם הסוגיה נוטה, שהחיית של ימי חז"ל, לפחות בסביבה שלנו, מן הסתם לא קיים. אז אין לי את הגזרה של חז"ל, למה יעשה? תלך לדרום אמריקה, תלך למקומות שאין להם חשמל, אין להם מכונות תפירה, יש לך את החיית של חז"ל. תבוא לשכונה שלנו, החיית שלנו לכאורה נופל תחת אותם הגדרות של המתכנת מחשבים. הוא אומן קלאסי, כללי, לא אומן עם גזרות ספציפיות לאומנות שלו. זאת אומרת, חז"ל תחמו את זה. אז אני אומר, הוא כן אומן, אתה לא יכול לשלול את זה שהוא אומן, אבל הוא לא האומן של חז"ל. זאת אומרת, אם חז"ל נתנו לי... מה?
יש פה
דווקא מינה,
אם אתה
מגדיר,
זה אומן של חז"ל,
כן,
או יש... אומן כללי?
כן, כי...
שניהם אומן.
כן, אבל האומן של חז"ל מחויב להגדרות האלה. והשינוי שלו חייב להיות השינוי הזה ולא שינוי אחר. וזה מה שנפסק, הראש בעצם הראש הבא, שעוד לא קראנו אותו, אומר יש לי שתי שיטות מה השינוי שהחיית צריך לעשות. החיית צריך לעשות את שניהם. אין לי הכרעה בהם, תעשה את שניהם. התשובה הקלה היא לומר שהראש סובר שאיסור מלאכת דורייתא, חול המועד הוא דורייתא, ובגלל זה הוא הולך עם שניהם. אני לא חושב שזו התשובה בשיטת הראש. אני חושב שיש תשובה אחרת, שאולי נגיע אליה. אבל בלי להיכנס ללמה, מה שיש לי עכשיו זה הגדרות של חז"ל. אם אני נופל תחת הכותרת חיית, אני צריך לעשות את השינויים שחז"ל אמרו לי לפי הגדרה הזו. אם אני לא נכנס, אז אני עכשיו צריך לעשות שינויים בצורה אחרת. מה זה השינוי שלי? נצטרך להגדיר על, על, באופן גורף, על אומנים, מה, מה זה השינוי שלהם. בסדר? יש הבדל שמיים וארץ בין מציאות שחזל הגדירו לי לכותרת כוללת, שאז אני צריך להגדיר, כן? כשאיפה שחזל הגדירו לי מרית עין, אז אסור לי גם בחדרי חדרים. חזל אמרו לי, זה מרית עין, חדרי חדרים אסור. איפה שחזל לא הגדירו לי, אבל אני מבין שזה מרית עין, אז אני צריך להיזהר ברבים לא לעשות את זה. בחדרי חדרים מותר לי. איפה שחזל גזרו, יש את הגדרים של חזל. לא פלוג, כל מיני גדרים. איפה שאני, אין לי הגדרה של חזל, אז בסדר, אני נעשה כבר לפי ההגדרים היותר כללים. יש פה עוד דיון שהוא עוד לא ענייננו, שהראשונים גולשים אליו, שאי אפשר לבקש מגוי לעשות את מלאכות חול המועד עבורנו, ובעצם זה נפסק די בצורה גורפת, שמה שאסור לך לעשות, אסור לך לבקש מגוי לעשות בחול המועד. זה הגדרה חשובה, שכשנגיע לסוגיה נחזור אליה. יש גם כן גמרא בפסחים, שאומרת שבחול המועד התירו לתקן נעליים של עולי רגלים. אז זה הראשונים הבינו שזה כולה מיוחדת בתקופה שעלו לרגל. זה לא קשור לסוגיה שלנו. טוב, יש פה תוספות שהוא מאוד קשה להבין. מה שתוספות מצטט זה רבנו תם, ואנחנו דיברנו שיש מסכתות שאנחנו מנסים לזהות מי הוא הבא לתוספות המחבר. דיברנו שיש תשובת רדווז שאומר שבמועד קטן תוספות הוא לא התוספות הקלאסי. מה שאנחנו גם רואים זה תוספות מצטט פה את רבותיו. איפה זה? והיכה שבגדיו ומנעליו מקורין, השורה הרחבה האחרונה בתוספות, ראיתי רבותיי, כן, סוף השורה, שאין מקילין כלל. הראיתי רבותיי של תוספות מופיע בראשונים אחרים בשם רבינו תם. אז אם אנחנו נשתמש במילים האלה, אז אנחנו מבינים שהבעל התוספות של מסכת מועד קטן הוא כנראה תלמיד של רבינו תם. אם אנחנו נסים לגלות מי הוא, ויש איזה השלכות, השלכות מבחינה משקל הלכתי ולומר לשיטתו, בינתיים זה נראה שהוא תלמיד של רבינו תם. טוב, השאלה היא למה, וזה מאוד קשה להבין את תוספות. תוספות אומר שרבותיו לא התירו לבן אדם לתקן את הבגדים או הנעליים שנקראו בחול המועד, אפילו על ידי גוי, והוא לא מבין למה. אומר תוספות, ושמה לא היו חושבים אותו דבר רעבד. זאת אומרת, הנקודת הנחה של תוספות זה שההתר של הידיעות תופר, זה לא רק צורך המועד, אלא גם כן דבר רעבד. ועכשיו אומר תוספות, אני לא יודע למה רבותיי לא התירו לאנשים לתקן נעליים בכל המועד. אולי הם לא יחשיבו את זה דבר רעבד. למה? למה שזה לא יהיה דבר רעבד? ועוד אומר תוספות, או שמה, אין כל דבר רעבד, מותר ולא שינוי, וכולו. נעזוב אתכם עם שיעורי בית, ואולי כן נתראה עוד שבועיים, שבוע הבא זה ראש השנה, אבל עוד שבועיים אולי כן נתראה. אני מציע, תראו את הפסקי תוספות על התוספות הזה, תראו את הראש בפנים, תראו את הרמב״ם מהנושא כלים, תראו את הרמב״ם בפירוש המשניות, תראו את הרן, אני לא הייתי מתעכב על הסוגיה בפסחים, תראו את הטור בית יוסף, דרכי משה, שולחן ערוך, מגן אברהם, תז, גרא, על הסוגיה הזו, אחרי שראיתם את הרמב״ם, ואז תזכרו את הסוגיה עם ערוך השולחן משנה ברורה, אם יש לכם זמן גם לקף החיים, שנראה את הסוגיה שיהיה לנו מכלול, זו סוגיה קטנה קלה, זאת אומרת אנחנו די פירקנו את הסוגיה, עכשיו זה לקחת את כל השאלות ששאלנו ולהכניס אותם למשבצות בתוך שיטות הראשונים, זאת אומרת לראות את הריף וראש, לראות את הרן, לראות את הרמב"ם מנושא כלים, ואז לראות את הטור בית יוסף שולחן ערוך מנושא כלים, זה לא הרבה זמן, זאת אומרת אנחנו בעצם, מה? זה לא הרבה עבודה. באמת, פירקנו כבר את הסוגיה, יש לכם את הכלים, עכשיו רק להכניס למשבצות, איך הראשונים בעצם הגדירו פה מה הצורך, מה ההתר, מה האיסור, האם זה שתי שיטות חולקות, האם הדבר העבד פה אסור, אנחנו לא ניכנס עדיין להגדרה למה מעשה אומן נאסר בחול המועד, אל תשימו לב אם אתם מוצאים לזה. אני לא ראיתי בסוגיה הזו תשובה לשאלה הזו. התשובה לשאלה הזו לדעתי היא בסוגיה של נהר ברוניץ שראינו לפני כמה דפים. היא לא פה. פה אני לא ראיתי את זה בראשונים, התייחסות לזה. אז וננסה כן להיפגש עוד שבועיים, אני מקווה שנוכל.
אני יכול להסביר מה השם של השם.